נפגשים, אפשר לומר, בחלום המפורסם ביותר, חלומו של יעקב אבינו. והיה חלום, והנה סולם, מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה לזרעך, והיה זרעך, כי עפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, וזרחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ושיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך, עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך, ויקץ יעקב משנתו. עד ויקץ יעקב משנתו, זה החלום. חלום די ארוך. החלום הזה, צריך לדעת, הוא חלום שמלווה אותנו, את עם ישראל, לאורך כל הדורות. אני נוהג, דיברנו על זה, על הבעיה בר מצווה, אחד הילדים שלי, בבר מצווה, היה גם משתף הרב שפירה, אברהם שפירה, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב. הייתה באותה תקופה, היה שר החוץ האמריקאי, קראו לו בקר, בייקר או בקר, משהו כזה. ואז ראש הממשלה היה שמיר, ובייקר התבטא באום, נתן איזה נאום באום, ואמר שאני מציע לשמיר לשכוח מהחלום שלו. כי שמיר היה, ברוך השם, שזכינו לארץ גדולה ורחבה וכל זה, בייקר, כמו היום האמריקאים, אז הוא אומר, שישכח מהחלום שלו. אז הרב שפירה נתן דרשה עכשיו במסיבת בר מצווה, הוא אמר שבייקר טועה, הוא אומר, עם ישראל הוא חי לאור החלומות אלפי שנים, אי אפשר לשכח את החלומות האלה. החלום של יעקב אבינו, זה חלום זה עליו אנחנו חיים. אני אומר להתבטא ככה, עם בלי חלומות, אין לו עתיד. אני אומר, רק עם, גם אדם, כל אחד צריך את החלום שלו. החלום הוא מוליך אותם. חלום יעקב, זה לא איזה חלום שהיה, מה מעניין אותי משהו חלם. זה חלום שהוא תמצית ההיסטוריה של עם ישראל, החלום הזה של יעקב אבינו. מה שהוא אומר כאן, החותם של החלום הזה, בשיבותיך אל האדמה הזאת, למה אנחנו כאן באדמה הזאת היום, אתם חושבים? מה הסיבה? החלום הזה. החלום הזה. ברוך הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב, אומר, אל תדאג. אני, נכון שאני יורד לחורן, אבל אני אשיב אותך לאדמה הזאת. יעקב זה עם ישראל, אנחנו בעצם. והנה אנחנו מגשימים את החלום הזה. ככה שכל מי שבא לבטל את החלומות, הילד של אברהם, אנחנו חיים אלפי שנים, חבל על הזמן. אנחנו אומרים, נגיד לבייקר, בייקר זה אופה, תעפות שם העוגות, אבל אנחנו ממשיכים בחלומות שלנו, לממש חלומות, חלומות של יעקב אבינו. כן? באופן כללי, חלום, יש לו חלומות של יעקב אבינו, חלומות של אברהם אבינו במחזה שורה, משורה. חלומות של יוסף הצדיק, זה לא סיפור סתם, זה חלומות שמלווים אותנו ומלמדים אותנו את כל המהלך ההיסטורי של עם ישראל מראשית ועד אחרית. אבל בוא נראה, נתחיל לראות את החלום הזה, לפרטיו. כן, אז הוא אומר, קודם כל, הסולם. כתוב, חלום והנה סולם, מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. רש"י מתייחס למלאכים האלה. מה זה העולים ויורדים בו? אומר רש"י, עולים ויורדים, עולים תחילה ואחר כך יורדים. בדרך כלל מאיפה מגיעים המלאכים? מהשמיים מן הארץ? מהשמיים. כאן בדיוק הפוך, תראו. עולים תחילה, קודם עולים, אחר כך יורדים. אומר רש"י, מלאכים שליוו בארץ, הם יוצאים חוץ על הארץ. יש מלאכים מיוחדים לארץ ישראל. הם איך אומרים, אנחנו את הארץ הזאת לא עוזבים. ומלאכים, כן, ועלו לרקיע. הם יוצאים לחוץ הארץ ועלו לרקיע. וירדו מלאכי חוץ על הארץ אל אבותו. אני אתייחס רק כמה דברים, למושג מלאכים בכלל. המושג מלאכים הוא לפעמים מבלבל את האנשים. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה הוא מתייחס, מה זה מלאך בכלל? מה זה עניין של מלאכים? הרמב״ם אומר שאפשר לחלק את העולם שאנחנו חיים בו לשלושה חלקים. וכל דבר בעולם מתחלק לשלושה. החלק האחד הוא קורא לו העולם השפל, זה עולם שמורכב מחומר וצורה. עולם של כדור הארץ שאנחנו חיים בתוכו, שיש בו חומר וצורה זה פונקציה. הכל בנוי מחומר וצורה, גוף והפונקציה של הגוף. זה יכול להיות אדם, זה יכול להיות צמח, זה יכול להיות דבר מלאכותי, דבר טבעי, זה לא משנה. זה העולם שאנחנו חיים בתוכו. ישנו עולם שנקרא עולם הגלגלים. עולם הגלגלים, ככה אומר הרמב״ם. מה שנקרא בשוט שלנו הקוסמוס. גם שם יש גוף וצורה, אלא ההבדל בין עולם הגלגלים לעולם שאנחנו חיים בו, שהתנועה הקוסמית היא קבועה, היא מעגלית, היא גלגלית. אז זה מה שמאפיין, מה שאין כן בעולמנו, שאנחנו יכולים לנוע ימין, השמאל, היא לא תנועה קבועה כמו בעולם הגלגלים. זה עולם הגלגלים. וישנו העולם השלישי, זה החלוקה של הרמה, יש חלוקות אחרות, אבל כשנביא, לפי הרמה אומר, העולם השלישי זה נקרא עולם, עולם הנבדל. עולם הנבדל גם במחל מביא את זה בכמה מקומות. זה עולם שהוא רק צורה בלי חומר. צורה בלי חומר. פונקציות, מה שנקרא. תפקידים. בלי ש... יש לזה ביטוי חומרי לדבר הזה, ממשי, פיזיקלי, פיזיק. ושם הוא מפרט בעולם הנבדל, הוא מסביר, יש עולם הנשמות, ועולם המלאכים, ועולם כל זה. למה את חשוב להגיד את הדבר הזה? כי לפעמים אנחנו מדמיינים לעצמנו, שמלאכים זה דבר פיזיקלי, זה מין מישהו עם כנפיים כאלה שואה, בעיקר בגלל הציורים של הנוצרים, שציירו את המלאכים כמו שהם ציירו והקשיב, כמו שהם מקשימים את האלוהים, שחיים אותם לבן אדם, לוקחים את המלאכים, הם גם מקשימים אותם בצורת ציור של מלאכים כאלה ואחרים. אבל זה לא נכון. לפי הרמב״ם לפחות אני אומר כך. המלאכים זה דברים שנוצרים, דברים שיש בהם צורה, אבל הם לא מבחינה פיזיקלית. אלה דברים רוחניים. לראות את המימד הצורני הזה, הרוחני הזה, לא כל אחד יכול. זה רק ירי שמיים. ככה אומרים חזל, שהראייה הרוחנית, נאמר, היא לא... מדרגות בראייה רוחנית, לא כל אדם יש לו השגה רוחנית. אבל מה, אנחנו כן יודעים, מחזל שכל מעשה טוב שאנחנו עושים נוצר מלאך. כל מעשה טוב נוצר מלאך. כל תפילה שאנחנו מתפללים, אני בדקתי, כאן יש לי משקפת למלאכים. כמה מלאכים כאן? והתפילה הזאת נוצרו. אז יש גם דברים לא טובים. גם מה שנקרא מסתינים. כן. יש מלאכי השרת ויש רפור גם חצי שלום. אז צריך לדעת, המעשים שאנחנו פועלים כאן בעולמנו, המעשים האלה, הם עושים רושם בעולמות עליונים. והרושם הזה, זה נקרא, מלאך זה שליח, שליחות, כאילו, אתה עושה מעשה טוב, יש איזו שליחות, איזה מסר, אס-אמס, היום נקרא אס-אמס, משהו בשמיים. החידוש של רש"י אומר כאן שמלאכי ארץ ישראל, האפקט, השפעה של מלאכי ארץ ישראל היא שונה לחלוטין ממלאכי חוץ לארץ. זאת אומרת, אם אנחנו היום התפללנו ונוצרו מהמעשים שלנו מלאכים נניח, אז אם היינו נמצאים עכשיו בחוץ לארץ, בניו יורק או באיזה מקום, זה משהו לגמרי אחר. זה מדרגה לגמרי אחרת. מלאכי ארץ ישראל, אנחנו בלב, אנחנו במרכז. לא, השפעתנו לאין ארוך יותר גדולה מאשר מלאכים שנוצרים בחוץ לארץ. אז כשהוא, כל המהלך כאן של הפרשה שלנו, זה לצאת מבאר שבע לחרן. ממדרגת באר שבע, הבחינת באר שבע, שהיא חיובית, זאת באר שבע, זאת זה המקום נקרא על שם באר המים החיים, שיצחק, עבדי יצחק שם מוצאים, לחרן שזה חרון אף. חרון אף זה כעס, זה דין, זה לבן, זה גלות, זה צרות, זה בעיות. אנחנו תמיד רגילים לבוא לארץ ישראל. לך לך אל הארץ אשר אראך. וכאן זה בדיוק הפוך. כאן אתה יוצא מארץ ישראל, ואתה צריך שמירה מיוחדת, משהו מיוחד. אז זה מה שהסולם. קודם כל, יש כאן סולם, מלמד אותנו שביציאה הזאת יש מלאכים מעל הארץ. בסוף הפרשה יש מחניים. אז רש"י אומר, מה זה המחניים? מלאכי חוץ לארץ ומלאכי ארץ ישראל, שני מחנות, הם נפגשים, זה נקרא טרמינל, כמו בשדה התעופה, נפגשים, באים מלאכי חוץ לארץ, שדה התעופה במחניים, היום יש במחניים שדה תעופה, טרמינל. אז זה כבר סגולה של ארץ ישראל, לאחד את הכל. כשיוצאים מן הארץ יש הפרדה, כשנכנסים לארץ הכל מתאחד. זה הפשט כאן לפי רש"י, מה שהוא אומר, יש להפריד בין מלאכי חוץ לארץ למלאכי ארץ ישראל. אבל בחסידות הרבה מדברים על הסולם, ואומרים שהסולם זה אנחנו בעצם, כל אחד מאיתנו הוא סולם, כל אחד מאיתנו אפילו בחזות החיצונית שלו רגליו מוצבות ארצה וראשו בשמיים, כך אנחנו בנויים. והכוונה היא ארצה לארציות. אנחנו, כל העניין שכמו הסולם הזה, שהוא מחבר שמיים וארץ, רגליו ובשמיים, ככה גם אנחנו חייבים להיות מה שנקראים לחבר שמיים וארץ. כל המהות של עם ישראל היא לחבר שמיים וארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, נכון. אבל כל העניין של שמיים וארץ זה לחבר שמיים, לא להיות איזה אסטרונאוט או משהו כזה, אתה שם בשמיים, ויש תופעות כאלה. עם אנשים, אתה רואה את המרחבים מרחפים, תגיד, חביבי, אתה גם נמצא בארץ, התארתי משמע, ארציות ובריאות ופרנסה, וכל מה שנוגע לארציות. יש כאלה ששקועים רק בארציות, ואין להם חיבור לשמיים. אז כל העניין הזה של הסולם זה עניין של חיבור. חיבור שמיים וארץ. ולגבי עולים ויורדים בו, אומרים, יש על זה כמה פירושים. אחד הפירושים, שהחיים שלנו, בסולם חיינו, אף פעם הם לא סטטיים. אין מציאות סטטית. יש מציאות דינמית. כל מחשבה טובה, כל דיבור טוב, כל מעשה טוב, אתה עולה בסולם. וההפך חס ושלום. כל מחשבה לא טובה, או דיבור לא טוב, או מעשה לא טוב, אתה יורד בסולם. ואפילו כשאתה אומר, אני הולך לישון, אני פסיבי לחלוטין, אני לא, אני שב ואל תעשה. יש כאלה אומרים, עצלנים כאלה אומרים, בסדר, אני לא עושה רע, אני רק יושב ולא עושה שום דבר. אז הוא אומר, זה גם לא טוב, כי אין מציאות סטטית. אז אחד זה נשמע שיש דורך במקום ולא עושה שום דבר, זה לא נחקר בחסידות רואים. אין רגע דל, נאמר ככה. הכל עולים ויורדים, עולים ויורדים. וזה המציאות האמיתית שלנו. מכאן האחריות שלנו, מכאן עבודת השם שלנו, כל הדברים האלה. זה באופן פשוט. אבל השם ניצב, מה אומר? והנה השם ניצב עליו. לפעמים יש מצב כזה שאדם חושב שאין, רש"י אומר, מה זה ניצב עליו? לשומרו. גבוה מעל גבוה שומר. נכון, המציאות שלנו היא מציאות משתנה כל הזמן. עולים ויורדים וכל מיני, עולם מורכב אנחנו בא. אבל תמיד צריך לזכור, גבוה מעל גבוה שומר. השם ניצב עליו. שם השם הוא מבטא את האי שינוי. הוא, שם השם זה דבר אבסולוטי, דבר מוחלט. דבר שהוא קיים כל הזמן, אותו דבר. האמונה שלנו, מצד אחד אנחנו חיים בעולם משתנה, בעולם גם באופן אישי, גם באופן לאומי, גם באופן עולמי, וכל העולם זה עולם זורם, עולם מתפתח, אבל האמונה היהודית בנויה על שם השם ניצב עליו. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא לא משתנה בשום מצב. כל הזמן אני בדקתי זה בחברת השמירה. לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, לא רק השומר בשער. הריבונו של עולם, כל הזמן שומר עלינו, כל הזמן מגן עלינו, מגן אברהם. אז המציאות הזאת שמצד אחד אתה חי בעולם משתנה, בעולם חולף. מצד שני, אתה יודע שיש דבר שהוא קבוע, בלתי משתנה, אבסולוטי, נצחי, נצח ישראל. הדברים האלה, זה מלווה את עם ישראל לאורך הכל. זה החלום הזה, של הסולם של עולים ויורדים בו מצד אחד, בשם השם ניצב עליו, מצד שני, שומר כל הזמן על עם ישראל. אנחנו במשנה ג' התחלנו איתה ונמשיך. כי החלק השני של המשנה עוסק בנושא אחר. באלו אמרו מקדימים ולא מאחרים. הכוונה היא באותם ימים שאנחנו מקדימים, אם למשל חל פורים בשבת, מקדימים ליום חמישי. כן? אז באלה אמרו מקדימים את הפורים ולא מאחרים. אבל זמן עצי כהנים, שכבר למדנו שהיו מביאים קורבן, משפחות, היו משפחות באות, מביאות עצי עצים ומביאות קורבן לבית המקדש, והזמנים האלה היו קבועים. אז אם הזמן של אותן משפחות נפל בדיוק בשבת, אז מאחרים ולא מקדימים. אותו דבר תשע באב. אם תשע באב נופל בשבת, אז לא מקדימים פורנות, אלא מאחרים פורנות, דהיינו, עושים את זה למחרת. אותו דבר קורבן חגיגה. קורבן חגיגה אפשר להקריב לא רק ביום טוב, אלא גם בחול המועד. אז לכן, מאחרים ולא מקדימים. והקל, אם כמצוות הקל שהיו מתאספים בסוף שנת השמיטה עם המלך וכל זה, ואם זה נפל בשבת, ואי אפשר בשבת, בגלל כל מה שמסביב לזה, אז מאחרים את זה ולא מקדימים. ואף על פי שאמרו מקדימים ולא מאחרים, את לגבי פורים הכוונה, אם י' נופל נמר בשבת מקדימים ליום חמישי, מותרים באותם ימים בהספד ובתעניות, זאת אומרת, אם מקדימים את זה, נגיד, מקדימים ליום חמישי, מותר להספיד וגם בתעניות, ומתנות לאביונים אפשר לתת כבר ביום חמישי. מה שאין כן משלוח מנות. משלוח מנות לא מקדימים, אלא זה עושים בסעודת פורים. יש מה שקרה פורים משולש, אז זה כבר דין אחר. אבל מתנות לעניים, מה אכפת לי להקדים מה שיותר? אפשר להקדים את הדבר הזה, מקדימים. אמר רבי יהודה, מתי כל העניין הזה של מקדימים, וכל העניין של י' י' ב' וכו', כל זה מתי? מקום שנכנסים בשני וחמישי. דהיינו, שזה המנהג שבני הכפרים היו מתכנסים, היו מקיימים את שני וחמישי. אבל מקום שאין נכנסים, לא בשני ולא חמישי, אין קוראים אותם בזמנה, דהיינו בי' ד' ובת' ו', וכל הפרוצדורה הזאת של מקדימים, לא חל הדבר הזה. אמרנו, הנושא קדושת ישראל. בארץ ישראל, סעיף ח' בדף קוף א', בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. מבשרי אחזה אלוקה. לא לבטל את הבשר, אלא לראות, הבשר זה הגוף, הצד הכי. ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף במנוחתו הטבעית, אדרבה, צריך נפש בריאה בגוף בריא. לעומת השקפת עולם, בעיקר הנוצרים, אומרים, אתה רוצה להיות קדוש? אל תתחתן. למה? תהיה קדוש. אנחנו, אתה רוצה להיות קדוש? תקדש אישה. זה בדיוק הפוך. אם נאמר האישה וכל הנושא הזה הוא נושא בשרי, אז הוא אומר, אדרמה, תקדש את הגוף, תקדש את האישה. אצלנו זה בדיוק הפוך, זה לקחת את החומר ולרומם אותו ולהעלות אותו, ולא לבטל אותו ולדחוק אותו חס ושלום. ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף במנוחתו הטבעית, כי אם להעלותו את הגוף, את הצד הגופי של הגוף, איך אמר הרב קוק פעם, ככה שמעתי, אומר, אם לא הייתי הרב הראשי, הייתי הולך להיות חקלאי. למה חקלאי? עבודת האדמה. למרות שזה עבודת האדמה, זה לא, אבל זה ערך. היה פעם, אולי שמעתם, אדם אחד קראו לו גורדון, והקים, הוא גר בחי בדגניה, והקים תנועה, קראו לה גורדוניה. בקיבוץ שאני הייתי בו, משמר השרון, המייסדים שלו, אלה שהיו, הם היו שייכים לתנועת גורדוניה. הגורדון הזה, אני לא הכרתי אותו, אבל הייתה לו דת ממש, תורה שלמה, שהעבודה יש לה ערך. עבודת האדמה, עבודת הכפיים יש לה ערך. והם קידשו את העבודה. ללכת ליום עבודה, זה היה דבר, לא עבדות, אלא זה להעלות את החיים, לרומם את החיים. אני לא יודע אם מישהו פעם עבד בחקלאות, אבל בחקלאות יש עבודות מעניינות, יש גם משעממות. משעממות. אחד הדברים המשעממים ביותר בחקלאות זה קטיף. לא קטיף של יום אחד. יום אחד זה מעניין מאוד. של 3 חודשים, 4 חודשים. אתה צריך לקטוף תפוחים. תפוזים. אני זוכר את עצמי כקיבוץ לקוטף. טוב, יום ראשון זה מאוד מעניין. אתה גם אוכל כמה תפוזים. אחרי חודש אתה כבר מתפוצץ. מתי יעבור הזמן? כל הזמן אתה עושה אותה תנועה. פאק, פאק, פאק. ואתה מתחיל כבר כל שנייה. מתי כבר, מתי יגמר היום הזה? היום משעמם הזה. משהו נורא. בקיבוץ, בגורדוניה, זה עבודה. מה זה עבודה? עבודה שיש לך סיפוק? אדרמה. שאתה עובד בלי סיפוק. אתה רואה בעבודה של עצמה ערך. היה אידיאולוגיה. לעבוד בעבודה הכי משעממת ולשיר ולשמוח. הוא, אתה זוכה לעבוד. אתה מקדש את העבודה. העבודה כערך. אני מדרגה. זה ניצוץ, גורדון זה ניצוץ, זה דבר. כמו שנאמר, מעשה בראשית, טעם העץ כטעם הפרי. העץ זה האמצעי. וכתוב עץ פרי, עץ עושה פרי, הרב כותב על זה באורות. אז העץ זה אמצעי לגדל פירות. אבל לפני שהארץ חטא, היית אוכל את העץ, את הגזע, היית נותן ביס לגזע, איזה מתיקות, איזה... מה כזה משל, אני משל לגבי המציאות. יש אדם שחי בדיעבד. העבודה בשבילו זה איסורים, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לעבוד, להתפרנס. ויש כאלה שאותה עבודה, הוא כל כך מבסוט בעבודה, הוא רואה בעבודה ערך, הוא רואה את המתיקות של המשכורת בכל יום. יש כאלה שעובד רק בשביל המשכורת, בשביל הפרי, בשביל התוצאות. הפרי זה המתוק, הדבר הזה. זה היה העניין של דת העבודה, כביכול, במרכאות, כן? זה מה שהרב אומר כאן, שבארץ ישראל, הגוף, צריך לרומם אותו, להעלות אותו. נכון, זה דבר ארצי, דבר גופני. אבל צריך לחבר אותו לרצון השם. כי אם להעלותו, להתאימו טעם האמת של חיי הקודש, השופים מקדושת הארץ, הספוגים באווירה המחכים של ארץ ישראל, לחבר את כל העולמות לקדוש ברוך הוא, כולל לעולם הארצי הזה, המעשי הזה. לא לחיות בדיעבד, אלא לחיות לכתחילה. לראות בכל מעשה, בכל דבר, לחבר אותו לרצון השם, ולטעום את המתיקות של רצון השם, בכל דבר ודבר.